טוב, אני מקווה שהגיעו החוברות, אבל אפשר להסתדר גם בלי. יישר כוח למנחה היקר. פעם שמעתי את בורג, שאחרי ששיבחו אותו, אמר ברצוני להגיד לקהל שהמנוח עדיין חי. יישר כוח. פותחים בכבודה של אכסניה. אני חושב שדבר מדהים עשו יד הרב הרצוג ומנהליו, ש... בכלל לקרוא לזה הלכה יישומית, שזה דבר שאנחנו שנים חולמים עליו ורוצים אותו, ומוצאים לפועל כנס כזה יפה, אז יש על כוח על כל המאמץ. אני רוצה ככה קצת לשתף אתכם בדילמות שאנחנו נמצאים בהם. היום, ברוך השם, זכינו, ואנחנו, יש לנו כ-165 פניות ליום, וקשה מאוד להשתלט על זה, ובמערך הזה יש לנו דילמות רבות מאוד שיוצא לנו, ברוך השם, להתייעץ עם גדולי ישראל. ואנחנו, אני גם מנסה להעלות את הדילמות הזה בשיעורים שאני מעביר. דבר מאוד יפה זה, אני שומע את התשובות של גברים ושל נשים, שכל פעם בכיוונים שונים. אבל זכינו של הרבה דברים, קיבלנו תשובות מגדולי ישראל. אני רוצה לציין, אבל נקודה מאוד חשובה, יש דברים שהבעיות כבר נפטרו, הם כבר נידונו אצל גדולי ישראל. אם העובר, אם בהזרעה זה בנו או לא, אני חושב שהיום רוב רובם של גדולי ישראל הכריעו בנושא. עצם העובדה אם לעשות הפריה או לא לעשות הפריה, אני חושב ש-98% מפוסקי הדור פסקו שיש אפשרות לעשות וזה הדרך וכדומה, ויש דברים שבאמת כבר הוכרעו ולא צריך ללכת אחורה. יש גם פתרונות, שיש בעיות שיש להם פתרון. אחד הנקודות שאני רוצה להביא כדוגמה זה הנושא, הדילמה הגדולה, מה עושים אם זוג מתחתן ומגלה ששני בני הזוג נשאים לאותה תסמונת. והיום ברוך השם ישנה אפשרות, יש את ה-PGD שהתפתח בכל העולם, Plant Plantation Genetic Diagnosis, שיש אפשרות לקחת עובר, יש אפשרות בזמן אחרי ההפריה, כשזה שלב של משהו כמו 8 תאים, או לגנוב תאים, או לקחת מסביב את הפולר בודי, ופשוט לבדוק את כל המחלות התורשתיות ולמנוע את זה. אין צורך לחפש דברים אחרים, אפשר למנוע את זה מראש. וחבל שאנשים מחפשים דילמות ותשובות שיש כבר פתרונות, וזה בכמה וכמה דוגמאות יש לנו. פעם פגשתי איזה יהודי יקר שתרם הרבה שנים למוסדות ילדים. הוא סיפר לי שכל הזמן, כל שנה, היה לו מחזור נוסף של ילדים שחולים. כל שנה היה עוד מחזור, והוא שבר את הראש, איך אני יכול למנוע את זה? ואז הוא בא והקים פה בארץ, בבית החולים על חשבונו, בבית החולים שערי צדק, ללא תשלום, שכל אדם שיש אפשרות, שיש לו בעיה כזאת, יכול למנוע את לידת הילדים האלו. אז, והיום לאט לאט המדינה מגיעה לזה, קופת חולים כבר מתחילים להחזיר גם בבתי חולים אחרים. אבל אם אפשר לקבל ולמנוע את ילדת ילדים, למה לגרום סבל? דרך אגב, היהודי הזה זה הרב פולט שיושב איתנו פה, שהוא מממן את הכל מכיסו הפרטי ועושה ברוך השם, ואני חושב שצריך לעודד כאלו דברים. במקום להיכנס לדילמות ולקשיים, ישנם פתרונות שכבר הגיעו למאה ה-21, ולא צריך להתלבט ולהשתמש בהם. הדילמות הן מהרבה תחומים שמגיעים למכון בשאלות רפואה והלכה לבית ההוראה, אבל אני אתרכז יותר בנושא של פוריות. דוגמה אחת יש לכם בפאק 3 בעמוד 3, זה ככה שאלה מלפני הרבה שנים, אבל אני מביא אותה בגלל המיוחדות של התשובה. זה אחד שפוגש, גם מי שאין לו חוברת, אני אמסור לי אחר כך את הכתובת, אני אשלח לו, פשוט אמרו לי להביא כמות יותר מצומצמת. והוא שואל, הוא רוצה להתחתן עם הבת דודה, והוא שואל אם כדאי בגלל מחלות תורשתיות וכדומה. הוא פנה אלינו ואמרתי לו, אני אלך ואשאל גדולי הדור, אני אחזור אליך. הוא היה מאוד לחוץ, הוא הלך במקומי לרבנים. אמרתי לו, זה יבלבל אותך. הוא אמר, לא הרב, אני לחוץ. הוא אמר, אני אשאל ואתה אחר כך תגיד לי מה לעשות. אמרתי, טוב. הוא ניגש לכמה וכמה זה, ואמרו, לכל זוג יש, אני אמרתי לו, דבר ראשון מה שצריך, זה לפנות למחלקה לגנטיקה, לבדוק מבחינה גנטית מה הבעיות. ובאמת, הוא הביא את אמא שלו שקצת בקיאה בכל הנעשה בחדשות המשפחתיות, מה שמותר לדעת ומה שאסור לדעת, והיא אמרה למחלקה לגנטיקה איזה מחלות יש במשפחה, ואז המחלקה לגנטיקה אמרו לו, תראה, לכל זוג יש סיכוי ל-3% אם הוא מולדים לכם יש 7%. הוא בא אליי ואמר לי, מה עושים עם זה? אז אמרתי לו, טוב, זה צריך לשאול גדולי הדור. אחר כך שלחתי אותו לכמה, זה היה עוד בזמנו שבשלום זלמן היה חי, אז אמרתי לו, תראה, בלי רב שלמה זיימן בכזה דבר אי אפשר, תיגש אליו, תגיד לו שאני רציתי לבוא, אבל הוא ניגש אליו ושאל אותו, נו, כמה אחוז זה? הוא אומר, 7%. הוא אומר, 7%? רב שלמה זיימן אמר, מה זה 7%? 7% זה כלום, זה 93% שיהיה לכם ילדים בריאים. זה כלום 7%. הוא שאל אותו, תגיד לי, אתה כבר מכיר את הבחורה? זאת אומרת, אתה מכיר אותה כי זה בדודה שלך, אבל אתה כבר הצעת להצעות שידוכים? אז הוא אומר לו, לא. אז הוא אומר, תעשה לי טובה, אני רב בירושלים, כל היום אני מטפל ב7%. כל היום. אז תמנע ממני עבודה. והקדוש ברוך הוא ידאג לך לזיווג הגון, והוא חזר אליי ואמר שהוא לא צריך יותר בירורים ולתלבטויות, ואפילו אני ניגשתי לאשתי ואמרתי לה, שלמה זלמן בירך אותו לזיווג טוב, בוא אנחנו נהיה השליחים. ואנחנו הצענו את השידוך, כמו באגדות הטובות, ברוך השם חיים באושר וביושר עד היום הזה, לא עם בדודה, אלא מחד שהצענו לו. ואני חושב שזה דוגמה ככה להקיף את הבעיה. הדבר השני מופיע בפקס 4 בעמוד 3, והתשובות של גדולי הדור בעמוד 7 ו-9. זה על תבירת פתח הצוואר. אתם יודעים שכשיש הריון, ויש הרבה הפלות, אחד הדברים שעושים זה נקרא סרקלאז', זאת אומרת תופרים את פסח הצוואר כדי שיהיה אפשרות, כדי למנוע מעין צניחה של העובר החוצה. רוב התפירות הם רק מספק, וכאן קרה שרופא צעיר ראה שראש המחלקה תפר לא נכון וגרם כאב גדול לאישה, והוא לא ידע איך לכתוב את זה. הוא כותב לי שם, תקראו את הפקס, הוא כותב שאם הוא יכתוב את האמת, הוא צפוי לחיים מאוד קשים בעולם הרפואה. מי רוצה רופא כזה שלא משתף פעולה? ואז הוא החליט ששלח לי מהר פקס ושאל אותי מה לענות. אני שאלתי אותו, האישה תנזק מהנושא הזה? אני בזמנו התקשרתי מיד לרב אליהו, שיהיה בריא, והוא אמר לי, היא תנזק? אמרתי לו, לא. האישה קיבלה את הטיפול, אמרתי לו, כן, זה רק השאלה של הכתיבה. אז הוא אמר לי, אוי אוי אוי, אם יש רופא ששואל שאלה כזאת, זה רופא שצריך להישאר במערכת. אז הרב אליהו אמר לי משהו, כמו פרשת השבוע הקודמת, הנוסחי יסב בחוריך, שיכתוב משהו ככה, לבן יותר. לעומת זאת, הרב זילברשטיין, תהיינו שם בתשובות, כותב שלא, שהוא חושב ש... אם היה פיקוח נפש, האמת היא שפה לא היה פיקוח נפש, אם הוא כותב שזו שאלה של פיקוח נפש, אפילו שזה סודר, כדאי מאוד כן להגיד לרופא, זאת אומרת, כן לדבר עם הרופא ולהגיד לו, ועל ידי זה הרופא, אם הוא מספיק גדול, הוא יזכה לאהדה רבה וכדומה. זה ככה שני כיוונים רציתי לעלות בעניין. דילמות נוספות יש לנו, זה באמת בנושא של הפלות, זה הוא עלה כבר על ידי הרבנים כאן. באמת בשאלות האלו הגענו לאבסורדים מאוד גדולים, והיד קלה מאוד על ההדק לצערנו, אבל יש לפעמים שאלות, פעם היינו אצל הרב זילברשטיין ודענו בפניו על נושא, על שאלה שאישה פנתה ויש לה אבא חולה פרקינגסון, ורוצים להזריק לו תאי מוח מעובר שמתאים לו, ועל ידי זה לעצור את הפרקינגסון. והאישה שאלה שבכל הריון היא עושה סרקלאז', היא תופרת את פתח הצוואר, והיא שואלת האם בהיריון הזה היא יכולה לא לתפור. אם יהיה הריון, היא תשמח. אם לא, היא אומרת, אז יהיה לה לאבא של התאים כדי להזריק, שלא לעצור את הפרקינגסון. אז דנו עם הרב זילברשטיין, כיוון שבכל הריון היא הייתה תופרת, והוכח שאם היא לא תופרת זה נופל, אז זה לא, הוא אומר, זה כבר לא גרמה, זה כבר דרך הריפוי, אז הוא אמר שלדעתו לא צריך, זאת אומרת, לא לאפשר לעשות כזה דבר. נקודה נוספת, יש לכם בפקס בעמוד 6, והתשובות בעמוד 10-12, זה הנושא של בחירת מין העובר, שזו שאלה שעולה הרבה פעמים בעבודה של המכון. יש היום שלוש שיטות לבחור את מין העובר. יחלינה לעשות כל בני זכרים, יש בגמרא, הגמרא גם מדברת על אישה מזרעת תחילה וכדומה. אז יש היום שיטות, נקרא לזה טבעוניות כאלו, של כל מיני מאכלים וכדומה, ותזמון זמן הביוץ ויחסי האישות. זה לא תמיד עובד. פעם מישהו שאל אותי, האם מותר לעשות הכוונה של הזרע, להזריק אותו, וזה 62%, הרופא אמר לו שזה יצליח. אז אמרתי לו, אני נותן לך 50% בלי טיפול. בשביל 12%, אני לא יודע אם זה אפשרי. אבל יש היום שיטות הרבה יותר טובות בנושא של הפרדת זרעונים. זאת אומרת, השיטה הראשונה היא טבעונית, היא לא כל כך עובדת, אבל היא עובדת יותר מאשר, יש לנו ניסיון עם די הרבה זוגות, שהיא עובדת מעל 70%, נקרא לזה כך, משהו כזה, 70% זה יכול להועיל. אבל יש שיטות של הפרדת זרעונים, שזה לא מדעי לחלוטין, לכן זה לא נעשה במסגרות של בתי חולים. בדרך כלל הכלל הוא, אם זה יקר יותר, אז זה פחות מוצלח. אבל בכל אופן, זאת שיטת הפרדה שהגענו להפרדת זרעונים, משהו כמו קרוב ל-80 ומשהו אחוז. יש לנו הרבה מקרים של זוגות שרצו, אף אחד לא אומר שהוא רוצה מין מסוים, הוא אומר שהוא רוצה לקיים את המצווה, ככה. ואז היה לנו שאלה עם מה מותר ומה לעשות. הרב אליהו התיר במקרה של יש משהו כמו 500 תואמין, או אישה כבר מאוד מבוגרת, כן לעשות הפרדת זרעונים. דיברתי עם הרב אוזנר, הוא ממש יצא על זה בשטף קצף, להתערבות וכדומה. בכל אופן, הנושא של הפרדת זרעונים הוא דבר שקיים, וכיוון שיש פוסקים בשטח שמתירים את זה בהחלט, אבל הדרך השלישית היא דרך של 100%, שזה ה-PGD שהזכרנו, זאת אומרת, עושים הפריית מבחנה, ומכניסים את העוברים, רק את המין הרצוי לזו. עד לא מזמן זה היה אסור כאן בארץ. אני זוכר שהיה לנו מקרה מאוד קשה. אני מנסה לשכנע את הזוגות שזה טוב אותו המין, וזה בסדר, ולא צריך ל... אבל רב יעקב אריאל אמר שהוא בא ממשפחה שכולם בנים, ואשתו כולם בנות, ובדור הבא זה יסתדר, לא צריך... אבל בכל אופן, זה דבר שפעם בא אליי יהודי תימני, ואומר לי, הרב, יש לי 7 בנות, וכל הבדיחות על תימנים, על בנות, זה עליי, ואני לא יכול יותר. ניגשתי לרב אליהו, הוא אמר שאפשר לעשות הפריית מבחנה לצורך זה, בארץ לא יכלנו, אז עשינו את זה בקפריסין, כמו שיש ניסויי קפריסין, יש הפריות קפריסין. אז בהחלט עשינו את זה, ויש לו בן, אבל היה בארץ הנושא הזה גם עלה, פעם איזה יהודי שבעבר, רב שלמה זלמן, היה קבוצה של אנשים שעוד רב שלמה זלמן התיר להם בזמנו תרומת זרע גוי, בגלל כל מיני דברים, הוא אמר שזה מכוער, אבל מותר, ואחד מהם היה כהן. עכשיו, רוב האנשים שהוא התיר להם, אני מאוחר יותר אמרתי להם שהיום כבר יש אפשרות לקחת מהאשך, זה רק שאלה של פצועה דקה, שכבר נידונה על ידי הרבה פוסקים, אני לא אספיק להעלות את זה לדיון, אבל... ואז הוא אמר לי שהבעיה היא, אני כהן, ואני לא רוצה בן. כולם ישאלו אותי למה הוא לא עולה לדוכן. ואז פניתי ליועצת המשפטית של משרד הבריאות, סיכמנו שאני אאיים בבגץ, כדי שיוכלו כן לעשות את זה, בסוף התירו לו. ואז המשרד הבריאות הקים היום ועדה אתית, ואם יש 4 מאותו המין, או אישה מבוגרת, היום המדינה מאפשרת עם אישור של ועדה. יש לנו עוד ויכוח לגבי לוי, בלוי הוועדה לא רוצה לאשר, אבל בכל אופן הנושא הזה היום מסודר מבחינת הוועדות. שאלה נוספת זה נושא של דילול עוברים, שהיא שאלה שעולה הרבה מאוד, במיוחד בטיפולי פוריות. יש הסכמה של כל הפוסקים, אולי חוץ ממה שאמר לי הרב מנשה קליין, הרב מנשה הקטן, פשוט משני הלכות, שהוא אמר לי שאין אפשרות לדלל בכל מקרה, אבל רוב הפוסקים מתירים שאם יש מעל שלושה עוברים, ודאי שמותר לדלל. הוויכוח הוא תמיד על שלושה, אם צריך או לא צריך, אז יש דיונים שלמים, וכל דבר נידון לגופו, כך אנחנו עושים. זה שאלה גדולה של סתימת פגיות, שאם אנחנו, הסיכוי במצבים כאלו לפגיות מלאות זה הרבה יותר מסובך, וזו שאלה גם אתית והלכתית, האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, אחר כך שמגיע פג שאפשר לטפל בו, לא יהיה צוות כדי לטפל בו, לא יהיה תקציב כדי לטפל בו. אבל יש גם שאלה מבחינת האפשרות, כמובן כל השאלה פה היא דין רודף, ועכשיו כבר, זה כבר חודש כסלו, אבל אפשר לדון בדין רודף. בכל אופן, אז באופן כללי, הנושא של דילול הוא נידון, וכאן יש לכם בפק 18 ב' בעמוד 4, דבר מאוד מעניין, שאישה שאלה אותנו, שהיא הצליחה, היה לה שלישייה, ודיללנו לתאומים, וזה בקושי החזיק, וילדה מאוד מוקדם, שני תאומים בנים. ועכשיו יש לה רביעייה, אז אמרתי לה, תחכי עד שבוע 12, נראה מה המצב. וזה שתי בנות ושני בנים, והיא רצתה לדלל את הבנים. כל הבן הילוד, היורות השליחו. היא אמרה, יש לי כבר בנים. והשאלה היא, ופניתי להרבה פוסקים, אתם תראו את התשובות, והם אמרו לי שאולי צריך לדון בזה את הדין, אם מצילים קודם את הגבר או את האישה, אבל זה בעובר, כבר הנשיאות הנכבדה כבר דנה בדברים האלו. זאת אומרת, בכל אופן, אחרי דיון רחב מאוד, מצאתי כמה פוסקים שאמרו שכיוון שכל העוברים הם בריאים, וזה עתיד לרדוף, יש אפשרות שהיא תהרוג איזה עוברים שהיא רוצה, והיום יש לה שתי בנות ושני בנים בריאים ושלמים. דילמה נוספת זה הנושא של תרומת ביצית. נמצא פה הרב דוקטור מרדכי הלפרין, שהיה יושב ראש ועדה חשובה של משרד הבריאות, שזכיתי להיות חבר בה, והוא באמת השתדל מאוד למצוא הרבה הרבה דברים בחוברת עצמה. יש לנו ממש דיון בעמודים 13 ו-14, יש הרבה הרבה דילמות, אני ידעתי שבזמן הוא שהוקצב לי אני לא אספיק, אז הבאתי לכם בתור שיעורי בית, שתוכלו לעיין בדילמות השונות, ואחד הדברים המעניינים שזה בעמוד 13, שנבנתה מערכת מיוחדת שתמנע נישואי אח ואחות בעתיד, זאת אומרת עוד 20 שנה, פקיד הרבנות יבדוק האם שתי האלו שעומדים כרגע להתחתן, האם הם אח ואחות במקרה בתרומת ביצית, ורק אחד לא יודע, ל-10 מיליון, 20 מיליון, שזה יכול לקרות, אני חושב שאפילו פחות, אז המחשב יגיד שזה אח ואחות. אני חושב שהסיכוי הוא עד הרבה יותר נמוך. אבל בנושא של תרומת ביצית, היה לנו הרבה הרבה דילמות, שפניתי להרבה פוסקים בנושא, ממי לקחת ולמי לתת. היום לפי החוק, רק מי שעובר את טיפולי פוריות יכולה לתרום, אבל הבעיה היא שהיא נשואה, והבעיה היא שהיא עדיף שהיא תשמור את זה לעצמה. אז כך שכל הנושא הזה הוא מאוד, והשאלה גם עד איזה גיל לתרום. הרופאים תמיד שאני אומר להם, אפשר אולי לאחת קצת יותר מבוגרת, אומרים לי הרב, ומספרים לי סיפור, שפעם אחת אישה בת 50 ומשהו עשתה כזה מפגש בין החברות להולדת הבת הראשונה שלה, אז מתרומת ביצית כמובן, אז כולם שמחו, ונו איפה הבת? לא תשתו ותאכלו וזה, רגע איפה הבת? חכו רגע, פתאום הבת בכתה, והיא רצה להביא אותה, והביא אותה והרתה לכולם, אז אחר כך חברה שאלה אותה, אחרי שלחו, תגידי למה? את פחדת מעין הרע? אז היא אומרת, אני פחדתי מעין הרע? אתם תיתנו לי עין הרע, אתם כבר סבתות. אז מה קרה? אז היא אומרת, שכחתי איפה הנחתי אותה. אז זה ככה קצת התלבטות, התלבטויות שונות, אני רק ארוץ ככה בזה, זה נושא ההשגחות במעבדות, שזה כבר נפסק על ידי 35 טעויות, ולפני שבועיים הטעות ה-36 שהמכון מנע, אני חושב שזה דבר ברור לחלוטין היום, שאפילו שהם באמת במעבדות מלאכים ועושים את כל המאמצים בעולם לא לטעות, אבל המציאות בשטח שבהחלט אפשר לטעות. והטעות ה-36, אני לא אציין אותה איפה זה קרה בארץ, אבל באחד המתי החולים לקחו את הפיפטה של גבר אחד ואספו איתה את הזרעונים של הגבר השני, וכבר הזריק, זאת אומרת, עמדו להזריק את זה לאישה, והמשגיחה אמרה, רבותיי, אני הלכתי להביא את הזה, אין, זה הפיפטה לא של שני הזוגות אותו דבר. אז כך שאנחנו צריכים לדעת שהנושא הזה הוא הכרחי. שאלות גדולות בנושא פונדקאות יש לנו. היה לנו פעם שאלה להכריח, עכשיו אני כבר לא אדבר על התשובות, רק על הדילמות, כי אני רוצה כבר לסיים. האם זה סחר באיברים? האם מותר לעשות הפלה? אם יש אפשרות להכריח אותה לעשות הפלה, היה לנו מצב שאפילו היה הסכמה, לא בארץ, היה הסכמה שיהיה הפלה אם זה באלמום, והפונדקאית לא רצתה. היה לי שאלה גדולה בציבור החרדי בנושא הזה, פנה אליי פעם איזה ראש ישיבה גדול, שאל אותי אם יש השתלת רחם, אז אמרתי לו שלא, אז הוא אמר לי, טוב, תודה רבה, אז אמרתי לו, הרב, אבל יש פוסקים שמתירים פונדקאות, אז, ומה השמה שהבת שלך שהיא הבת שלך? אז הוא ככה נבעל קצת, ואז הלכתי לכמה פוסקים, הייתי אצל הרב זלמן נחמיה, הייתי אצל הרב קרליץ, קיבלתי או לכתחילה או בדיעבד הסכמה, הרב עוזר מאוד מאוד כעס בכלל על שאלה, אבל עובדה שבשטח היא התחתנה עם תלמיד שלו, וזה התפרסם בכל הציבור החרדי, היה לנו רק שאלה שהיא רצתה ללדת בשבת, היא אמרה, אם היא תלד בשבת, הרי האמא צריכה לבוא לקחת את, את הילד, אז איך היא תבוא לבית החולים? אז דיברתי עם הפונדקאית, אז היא אמרה לי, אני לא הולכת ללדת. אני לא הולכת ללדת אם היא לא תבוא, כי היא צריכה לקבל את העובר לפי החוק. אז פניתי לרב נויבירט, רק על עצם השאלה הוא רצה לאכול אותי. אמרתי לו, הרב, אבל מה אני אעשה למה אעשה? בסוף אמרנו לה שאפשר על ידי גוי, שהיא תיסע בשבת, אבל היא אמרה, אז איך היא תספר לילדים ילדים שבעצם היא לא הייתה בהיריון? אז מאוד יפה היא חיברה ספר ילדים שעוד מעט נוציא אותו, מי ידגור על הביצה שלי, שתרנגולת אחת הטילה ביצה וחיממה אותה ולא יצא כלום. אז היא ביקשה מאוד תרנגולת, היא מוכנה לשבת במקומה, והיא ילדה את התרנגולת וכל הלול שמח. ספר ילדים מאוד יפה, מי שרוצה אני יכול להראות לו, אנחנו נוציא אותו לאור, וככה הסבירה לילדים שלה, וזה התפרסם בכל הציבור החרדי, ויש לנו את ההתלבטות הזאת, כי אני, למשל, הצעתי להם לנסוע לחול לתקופת ההיריון, אז היא לא רצתה, היא אמרה, לא אכפת לי. עכשיו יש לנו עוד זוג, שהיא פנתה להוליווד לקבל כל מיני קריות כאלו, מתקנים כאלו שרואים את כל שלבי ההיריון. היא שאלה אותי אם זה בסדר או לא בסדר, אני אמרתי לה, אבל מה תעני? נשאלו אותך בגן הציבורי על תנועות העובר. אז זה ככה התלבטויות מעשיות שיש לנו בנושא. עכשיו, לסיום זה ככה. א', הנושא של מבנה המשפחה, זה כבר היה פה דיון בזרע מן המת. אני חושב שהנושאים האלו חוץ מי, זה שאלה שמגיעה הרבה למכון, וכבר היה לנו כמה שאלות מעשיות על משפחה שהשאירה שאחרי השואה אין להם יותר צאצאים, והבן השאיר לפני טיפול כימותרפי, הוא השאיר זרע, והם רצו להזריק את זה לרווקה. זו שאלה מאוד מסובכת על כל הנושא של החיים. אני פעם דנתי עם כמה רבנים בנושא, אמרתי, אז עד היום יודעים את גבול החיים, אדם מת אז מת, אבל היום זה יהיה, ילכו לנחם אבלים ויגידו, המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד, אני מקווה שיקפתם. זאת אומרת, זה איזשהו, צריך גם חוץ מכל הדברים, הטרגדיות האישיות, לחשוב על הדברים האלו. יש לנו הרבה שאלות של גילוי נאות, אישה שהייתה בלי רחם בפקס 10 עמוד 5, שלא סיפרה לבעלה, והכל היה תלוי בנו עכשיו. או שאני אומר לו ללכת לפונדקאות, או שכמו שאחד הידנים אמר לי, נחש. איך אפשר לדור עם נחש בכפיפה אחת? היא הרי, איך היא סיפרה לו שהיא תובלת? שאלתי אותה, מה את מספרת לו? לפי הצורך. אמרתי, מה זה לפי הצורך? כל פעם שהוא היה מרגיז אותך, היית אומרת שאת רואה, ואת תובלת. לא, קיוויתי שכמו עם שרה עמנו זה יסתדר. נו, אז כל הדברים האלו, וזה תלוי ברב שעונה לזוג. כי אני יכול לבוא ולהגיד לו, אין אדם דר בכפיפה, אין לחש, ואחד אני יכול להגיד לו, תשמע, אמנם לא נסתחפה שדהו, ואולי אפילו אפשר לבטל את הקידושים, אבל בסופו של דבר, שאלתי אותו, אשתך נחמדה וטובה, אתה חי איתה? הוא אמר לי, כן. אז אולי להציע לו במצב כזה פונדקאות. יש לנו הרבה מצבים של חולי עד, שרוצים ילדים, אנחנו עכשיו מנסים להקים אפשרות בחיפה, של מעבדה שהם יוכלו ללדת ילדים, נמצא פה הרב, וכל מיני דברים שקשורים לחידושי הגנטיקה שהעלו, לאחרונה יש הרבה שאלות לגבי, האם אלו שנשאים לגן ב-RCA1, האם להוציא את השחלות בשלב מוקדם, כי יש 80% שהאישה תחלה, אז באיזה שלב לעשות את זה? לאחרונה גם שאלות על האם לקבל הזרקה של זריקה נגד סרטן צוואר הרחם. טוב, אז זה ככה בסוף, לא עניתי על השאלות, רק גיריתי אתכם להתעניין ולשאול, אנחנו נשמח לעזור ולהיות בקשר. אני שוב מודה את השאר שורי בית יקראו, אני מקווה שהקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו, שאנחנו נמצאים בדור כזה יפה, שיש כל כך הרבה בתחום הזה של פוריות, אני חושב שיש תשובות גדולות וטובות של גדולי ישראל שעונים בנושא. חלק מהצוות, כל הצוות שיושב כאן איתנו שותף להתלבטויות האלו, וברוך השם מוצא דברים ותשובות. אז צריך לדעת שאפשר לפנות, ויש מי ששומע ומנסה לעזור, ואנחנו משתדלים לעשות את זה גם ללא תשלום. אז אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנהיה השליחים הטובים לכל הדברים שאלינו. תודה רבה.